קראנו השבת את פרשת בו. ויאמר השם אל משה, נטה ידך על השמיים ויחושך על ארץ מצרים וימש חושך. אני רוצה לפתוח בדברי חסידות. מה זה נטה ידך על השמיים ויחושך על ארץ מצרים וימש חושך? וימשכו ולכל בני ישראל לא היה אור, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. גם זה צריך ביור. בכל המכות, המכות לא היו לישראל, רק למצרים. מה צריך כאן גם להדגיש את זה עוד פעם? לכל בני ישראל היה אור במושבותם. מבאר בעל על תולדות יעקב יוסף. על פי מה שנאמר בפרשה הבאה, בפרשת וישלח, כתוב, וילכו שלושת ימים ולא מצאו מים. אחר כך מצאו מים, אבל המים היו מרים. זה אומר, הם הולכים שלושת ימים ולא עוסקים בתורה, שאין מים אלא תורה. אז אחרי שלושה ימים, שלא עוסקים בתורה, פתאום מתחילים לאבד את טעם התורה, ואחר כך מתחילים ללמוד, ומרים, מרגישים מרירות. זה יש, כמו שהרמב״ם אומר, שיש במחלות האדם, שלפעמים אצל האדם מתהפכת ההרגשה, והוא אוכל דברים מתוקים, והוא מרגיש שהם מרים. משהו נעשה בכל הגוף. אותו דבר בכל הנפשות. כשאדם יורד ממדרגתו הרוחנית, לא עוסק בתורה, פתאום התורה נעשית לו בלתי טעימה, מרה. וזה שאמרו, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, רשעים נידונים בה, וצדיקים מתרפים בה. באותו החום, באותו השמש, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, רשעים נשרפים, יום בא בוער כתנור, וצדיקים, חמים, נעים, מתרפים בה. כלומר, לא רק, זה לא מכביד עליהם, אלא זה מוסיף להם רפואה. אותה שמש, אותה חמה. כי הקדוש ברוך הוא לא מביא דבר על העולם. הוא מביא דברים טובים. אבל כשאנשים לא מוכנים לקבל ולא התרגלו לקבל את הטוב, אז הטוב הוא מר להם. הוא סובל מזה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לעתיד לבוא. הוא יכניס גם את הרשעים לגן עדן. כולם שם יושבים ולומדים תורה, ומעמיקים ונהנים, מרגישים התרוממות נפש. והרשעים נכנסים לבית המדרש של מעלה. זה לא מעניין אותם. סובלים, מה זה קשה להם. זה הגיהנום שלהם. שהם לא יכולים, לא, אין להם שום הנאה. הם התרגלו לדברים אחרים לגמרי. להנאות הגוף, בילויים. ופתאום, זה מכביד עליהם, מקשה עליהם. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, נטה ידך לשמיים ויחושך על ארץ מצרים, במובן הרוחני. כלומר, דווקא תביא אור. יושב בסתר סתרו, בחושך סתרו. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו נמצא מאיר בתוך החושך. חושך על ארץ מצרים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. האור שהאיר לישראל בשביל המצרים זה היה חושך. כלומר, האור הרוחני, השפע הרוחני שהקדוש ברוך הוא נתן, ולכן נטה ידך על השמיים, מעל השמיים. ומה הרפואה? כשמאבדים את החוש של הטעם ואת ההבנה מה טוב ומה לא טוב, איך אפשר להתרפא מזה? זה, על זה נאמר בהמשך, ויורהו השם עץ, כמו ברפואת הגוף, הילך אצל חכם, עץ חיים מן המחזיקים בה, ויקבל הדרכה מהחכם. וכמו שאומר הרמב״ם, לפעמים אפשר להמתיק מר במר. העץ הזה היה מר, אומרים חז"ל, הכניסו אותו לתוך המים המרים, והמים הומתקו. אז מי שמרגיש מרירות רוחנית, צריך לתת לו מוסר. מר, מכביד, וכך מתהפך להמתיק את המר במר. וזה מה שנאמר, ויאמר, אם תשמע לכל השם אלוקיך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. איזה מין רפואה זה? כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. אז לא יהיה לך מחלות. מה זה כי אני השם רופאך? תשמע לדברי תורה, ולא תסבול. המחלה ששמתי במצרים זה האור, כן? זה התורה, זה המצרים, במצרים, ומי שלא יכול לסבול, זה המחלות שלהם. אבל אצלך זה רפואה, כי אתה אוהב את התורה. כלומר, אותו מה שהם סובלים מתוך הרוממות הרוחנית, האור הרוחני, שהם לא יכולים לסבול, הרשעים, האלה שנמצאים בתוך המצרים, זה הרפואה לך. המחלה שסעתי ממצרים היא הרפואה, כי אני השם רופאך, היא הרפואה בעצמה. חצות הלילה כתוב, אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בחור. לא כתוב, ויקטי כל בחור, במקום אחר כתוב. וכאן כתוב, ומת כל בחור. הקדוש ברוך הוא יוצא בתוך מצרים, ומת כל בחור בארץ מצרים. איך, בגלל שהוא יוצא בתוך מצרים, אז מת כל בחור בארץ מצרים? כאן אותו הרעיון. ריבונו של עולם, בחצות הלילה, הוא הולך להשתשע עם צדיקים בגן עדן, מאיר אורה של תורה, ואז כל אלה הבחורים במובן השלילי של ה... כלומר, מי שהגאים, הבחורים, העוסקים בענייני העולם, בתוכן של המצר, המצריים, המצריים, אז ממילא מאבדים את כוח החיים שלהם, כי האור חזק עליהם והם לא יכולים לסבול אותו. כמו שלעתיד לבוא, ניני יום בא בוער קטנו, כמו שאמרנו. הקדוש ברוך הוא יביא הרבה הערות גדולות לעולם, ומי שלא הכין כלים לקבל את האור, זה מתפוצץ. כמו להכניס לתוך כלי יותר ממה שהוא יכול להכיל בקרבו. כמו בעוד שגשמי, ככה דבר, אתה דוחק לתוך כלי יותר ויותר ממה שהוא יכול להכיל, הוא נשבר, הוא מתקלקל. כך באופן רוחני, כשמאיר אור רוחני, הערות רוחניות, השגות גדולות, שפע גדול של הערה רוחנית, אם לא הכינו את עצמה, מי שלא הכין את עצמו, לא מסוגל לקלוט. ולכן מזהירים חכמינו זיכרונם לברכה שלקראת הגאולה צריך להכין כלים. להיות מוכנים לקבל את האור. וריבונו שלם כביכול מחכה. שאנחנו נהיה מוכנים כדי שנוכל לקבל את כל האור הגדול. אנחנו מבקשים כל הזמן גאולה, אבל גאולה זה דבר מסוכן. זה עוצמות, זה כוחות שצריכים להיות יכולים לקבל אותם, לסבול אותם. אנחנו מבקשים דברים יותר גדולים מהיכולת הקיבול, זה לא לטובתנו. צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו גם להכין את הכלים המתאימים, יפתח אותנו. שאנחנו ניפתח, אנחנו מצדנו צריכים להיפתח לשפע הגדול, לאור הגדול, להכין כלים גדולים כדי שתבוא הגאולה. אנחנו ממשיכים בפרשה. שתי מצוות נצטוו ישראל בעניין זכירת יציאת מצרים. מצווה אחת, אנחנו מצווים בכל יום לזכור יציאת מצרים, כמו שהמשנה אומרת במסרת ברכות, גם מוזכר הדבר בהגדה של פסח, לא זכיתי, אמר רבי אלעזר בן עזריה, לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כלומר, יש מצווה מפורשת לזכור את יציאת מצרים בימים, ודרשה לזכור את יציאת מצרים גם בלילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. אבל חכמים לא חולקים על בן זומה להלכה. כי להלכה אנחנו צריכים לפסוק כחכמים. וחכמים אומרים להביא לימות המשיח ומים בלילה. אז מסבירים המפרשים שהמחלוקת היא רק איך לדרוש את הפסוק, אבל לא מחלוקת להלכה. וגם חכמים מסכימים שיש מצווה שמזכירים יציאת מצרים בלילות. אבל עיקר זכירת יציאת מצרים זה ביום. זה כתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. לעומת זה, יש מצווה נוספת, גם כן בפרשה שלנו, אולי לא המילה גם כן, כי זה תלוי במפרשים מאין מקור המצווה לזכור את יציאת מצרים, אבל יש עוד מצווה, היא כן מפורשת לכל הדעות בפרשה, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. והגדת לבנך, יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום הזה. יכול ביום, לא אמרתי לה, בשעה שמצא ומרו מונחים לפניך בלילה. כלומר, מצווה להספר ביציאת מצרים בלילה של ליל תצווה. למה זיכרון יציאת מצרים שחייבים לזכור כל יום ויום, עיקרו ביום? אם עיקר היציאת מצרים הייתה ביום, כמו שאומרת התורה, בעצם היום הזה הוציא השם את צבאותי, כן? בעצם היום הזה יצאו ישראל ממצרים. אז אם עיקר עניינה של הגאולה הייתה ביום, גם הסיפור היה צריך להיות ביום. ליל הסדר, יום הסדר, ביום, בעצם היום הזה. אם עיקר הגאולה הייתה במכת בכורות, והיתר זה המשך לזה, אז היה צריך לכתוב למען תזכור את ליל צאתך מארץ מצרים, כל לילות חייך, כל לרבות הימים. כלומר, עיקר בלילות, וגם בימים, לזכור ביום ובלילה. אבל מה עיקר? התשובה שבאמת, מצוות סיפור יציאת מצרים יש לו מטרה אחרת, ומצוות זיכרון יציאת מצרים בימים ובלילות, היא באה על דבר אחר. בעל מעשה ניסים אומר, זה בעל הנתיבות, שהוא מפרש את ההגדה של פסח, ופירושו נקרא מעשה ניסים, הוא אומר, מה זה אז לזכור יציאת מצרים כל הימים? זה לא מכובד כל כך. משל למה הדבר דומה? לילד שהיה תינוק מושלח ברחוב, מישהו זרק אותו, ובא אדם ולקח את, את התינוק הזה, והתינוק היה חולה, מלא פצעים, לא מטופל, מלוכלך, רעב, והוא הכניס אותו לביתו, רחץ אותו, טיפל בכל פצעיו, וגידל אותו, ולימד אותו, שלח אותו למוסדות חינוך, ומטפל בו, ונותן לו אוכל, מזון, כל הצרכים. שאלו את התינוק הזה, שואלים את האדם, עכשיו כבר לא תינוק, הוא כבר גדל, שאלים אותו, מה הקשר שלך עם האיש הזה? הוא אומר, כן, הוא פעם הייתי מושלח ברחוב, אז הוא טיפל בי, ונתן לי, ורחץ אותי, וסידר אותי. נו, ומעלה? מה זה? זה מה שהוא עשה לך? פעם אחת הוא הכניס אותך הביתה וטיפל בך? הרי מאז ועד עכשיו הוא כל הזמן מטפל בך ודואג לך כמו אבא שמטפל בבן. מה אתה מספר על סיפור שפעם אחת? ואנחנו מספרים שהקדוש ברוך הוא פעם לפני 3,000 שנה הוציא אותנו ממצרים. נו ומה הלאה? זה רק מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו? שהיינו משובדים, הוא אמר, החוצה, עיקה את המצרים ויצאנו ממצרים? בוודאי שכשאנחנו מזכירים יציאת מצרים, אנחנו לא מתכוונים רק לזכור את הדבר הזה שהוציא אותנו מעבדות לחירות. עיקר הזכרת יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא לקח אותנו לא לעם. הוציא אותנו אליו. לא רק הוציא אותנו משם, הוציא אותנו אליו. אנחנו עמו. היציאה הייתה ביום. ביום הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ולקח אותנו לא לעם. וזה מה שאנחנו מזכירים. כשאנחנו אומרים, מזכירים את יציאת מצרים ביום ובלילה, אנחנו מתכוונים לומר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ולקח אותנו לא לעם. הוציא אותנו אליו. והם כמובן, מכיוון שהוא לקח אותנו לא אליו, אז אנחנו שלו מאז ועד עתה. והכל מה שמתרחש מאז ועד היום הזה, זה בגלל הפעולה הזאת שהוא לקח אותנו ובחר בנו להיות לו לעם. זה היה ביום. סיפור יציאת מצרים על הניסים והנפלאות, שגם זה צריך לספר, איך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לא רק עצם היציאה, אלא איך הייתה היציאה הזאת. איך זה היה בליל מכת בכורות, בליל פסח. אז הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במכה החזקה המכרעת, שהייתה שיא של כל 10 המכות, ואת זה אנחנו באים לספר, וכיוון שאנחנו בחרנו ביום הזה, אנחנו מספרים את כל הסיפור כמובן, אבל הלילה הזה הוא ליל שימורים, מפני שבלילה הזה קרה הדבר היותר משמעותי. ובאמת, רבי שמעון בר יוחאי, כשהיה מתאר את הגודל הזה של יציאת מצרים, של מכת בכורות, דמעות ירדו על חייו, הוא בכה, התרגש, כשהוא חשב ואיזה מצוקה עם ישראל היה. כי המצרים, הם חשבו שהם הבכורים. הם נועדו להנהיג, הם נועדו לשלוט. זה היה טבוע בתוך התודעה שלהם. והם חשבו שזה עניינם, זה המהות שלהם. כל המכות שמקבלים זה לא יכול להיות, זה לא מסתבר שהם צריכים לשחרר את עבדי העבדים האלה, הם כבר עבדים. והעם ישראל כבר היה עבדים, בני עבדים, לא דור אחד של עבדים, כבר לא יודעים מה זה להיות בני חורים. הם היו כל כך שקועים בתוך מצרים, ומצרים סידרו ככה, שיעבדו אותם באופן כזה שהם היו כל כך משועבדים, שלא היה סביר שאפשר לעשות כאן שינוי, לשנות את הראש של המצרים ולשנות את הראש של ישראל, ולהוציא את ישראל ממצרים. זה בלתי אפשרי. בזוהר זה מתואר, מפני שהם כישפו אותם. כלומר, הם עשו כל מיני פעולות של קשר כזה, שעל ידי הבחורים ועל ידי כל מיני חוכמות רוחניות כאלה, שישראל לא היו מסוגלים לצאת מהמאסר הזה. ואנחנו נתאר את הדבר הזה באופן פסיכולוגי. כלומר, ישראל היו כל כך רגילים לעבדות הזאת. אדם נולד עבד. בן של עבדים. הוא לא מסוגל לחשוב. ועוד דור. כמה דורות כבר. והם, כן? משה רבינו היה בן 80 שנה כשהוא בא לגאול את ישראל. 80 שנה לפני כן כבר ישראל משועבדים וכבר זה, כל הבן הילוד היורת השליחו. זה 210 שנים של שיעבוד. וישראל שקועים שם באופן כזה שאין שום סיכוי שהם ירימו ראש. ואין שום סיכוי שהמצרים יחשבו אחרת שהם לא האדונים שלהם והם הבחורים. והקדוש ברוך הוא יקה כל בחור. ונעשה כאן משהו על טבעי. נס עליון גדול ביותר. יקה את נקודת האמונה שלהם. שהם חשבו שהם הבחורים, כל הבחורים שלהם מתים. מבחור, עד בחור השבי. על השפחה. והם רואים שהנקודה, מה שהם חשבו שהם הם הבחורים, זה לא כך. זה השבר נורא. ואז הם נכנעו ומסכימים שישראל יצאו ממצרים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא שולח את משה ולומר, בני בכורי ישראל, לא אתם הבכורים, בני בכורי ישראל. צריך להרים את ראשם של ישראל שיבינו שהם הבכורים. הנס הגדול הזה היה בליל מכת בכורות, שהוא ליל הסדר, שהוא ליל השימורים שלנו. ואז יש מצווה לספר ביציאת מצרים את כל פרטי הסיפור. אם כן, יש שני דברים. דבר אחד, יצאנו ממצרים ונהיינו עם השם. דבר שני, איך יצאנו ממצרים. סיפור בליל השימורים הוא סיפור איך הייתה היציאה. וגם היא, יש לה משמעות לדורות. דבר פעם סיפה, אמרנו, עמדנו על הדבר הזה. שלמה היום בדורנו היה מתאים לשאול, למה לא עשו הסכמי שלום? למה צריך להרוג את כל כך הרבה, לקוט את המצרים מכה אחרי מכה, לעשות הרס של מצרים? זה לא מידתי, כן? ביחס להרעות שהם עשו, צריך לתת להם באופן מידתי, לשקול את הדבר הזה. וגם לא להקות מי שאין לו דם על הידיים, מי שהוא הוא לא שותף בלפגוע בישראל, וכולם סובלים, ומכת דם, מכת צפרדע, מכת בכורות לכל המצרים. לא יכול הקדוש ברוך הוא לעשות בליבו של פרעה שהוא שלח את ישראל מרצון. ולמה הוא מכביד את לב פרעה? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והתשובה, שעל זה אנחנו הרי מודים בליל הסדר, באופן מיוחד. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על זה אנחנו מודים, על היד החזקה ועל זרוע נטויה. לא רק על זה שיצאנו ממצרים. מה אכפת לנו שלא יקו אותם? לא. זה מאוד חשוב היה איך יצאנו ממצרים. אם היינו יוצאים ממצרים ככה, פתאום המצרים נהיו נחמדים, ואומרים, מה, זה לא יפה לשעבד את היהודים, זה לא מוסרי, זה... שצריכים לצאת, אפילו צריכים לתת להם אפילו מענקים, הענק תעניק לו כשמשחררים עבדים, ולא לצאת אותם אם עבדו קשה כל כך הרבה שנים, זה לא יפה. לא היינו רואים את יד השם, לא היה העולם רואה את יד השם הגדולה, ולא היה העולם רואה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל להיות לו לעם. ומכות מצרים הם הוכיחו, הם הראו לעולם כולו, שריבונו של עולם בחר בעם ישראל להיות לו לעם. זה התפרסם בכל העולם. והפרסום הזה יש לו ערך לכל הדורות. מה הערך? שאחר כך, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ערך ממני ומדיהם ישראל חוטאים, אז משה מה אומר? יהיה זה חילול השם. כולם יודעים שאתה הוצאת את עם ישראל בכוחך הגדול, ופתאום יראו שמבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. חטא המרגלים, חטא העגל. משה משתמש בטיעון הזה. הכל העולם עכשיו יודע שאתה הוצאת את עם ישראל ממצרים. ואם לא, עם ישראל ימשיך בדרך שאתה מוליך אותו, יהיה חילול השם. אז, ואז כל העולם כולו מגמתו לקדש שם שמיים. אז אי אפשר עכשיו לפגוע בעם ישראל, כי פגיעה בעם ישראל היא פגיעה בשם שמיים. כל הדורות ריבונו של עולם צריך לשמור עלינו עקב בחירתו בנו, ועקב שזה התפרסם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. וכל העולם יודע את זה. ועל זה אנחנו אומרים, למקם מצרים בבחוריהם, כי לעולם חזור. זה לא היה לאותו הדור, זה היה לעולם. כל מכה שהקדוש ברוך הוא יקע את המצרים, כי לעולם חזור. זה חסד לכל הדורות. אם כן, גם הסיפור, הוא, יש לו ערך, גם זאת אומרת, האופן שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, זה ערך לכל הדורות. אנחנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא, שהוא קשר את שמו בשמנו, שקשר את שמנו בשמו, בפרסום. ועל כן, כיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, והוציא אותנו מארץ מצרים, בחר בנו לא לעם, יש מצווה, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי. חייב כל אדם, בכל דור ודור, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לא רק קדוש ברוך הוא הוציא את כלל ישראל ממצרים, וגם ממילא גם הוא, כי כלל ישראל, אז הוא גם יצא ממצרים. בכל דור ודור חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא באופן מיוחד יצא ממצרים. כאילו הקדוש ברוך הוא אותו הוציא ממצרים. הוא יצא עכשיו ממצרים. כלומר, יציאת מצרים היא הייתה להוציא את כל הדורות, כל אחד ואחד. בעבור זה עשה השם לי. לי. הקדוש ברוך הוא, גם אותי הוא בחר. אחד אחד, כל אחד ואחד, הוציא ממצרים. זה מעין מה שהרם מפרש על אלוקי נשמה. שלכאורה, מה זה אדם אומר אלוקי נשמה שנתת בי, תאוריי, אלוקי? מה, הוא אלוקים שלי, פרטי? אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי עולם, אלוקי. לי יש אלוקים אישי, שאני יכול להגיד בסגנון כזה, אלוקי, נשמה שנתת בי תאוריי. אומר הרב, כן, גם כך צריך להגיד. שאדם צריך להרגיש שריבונו של עולם מטפל בו כאילו רק הוא נמצא בעולם. כי הקדוש ברוך הוא יכול לטפל בו טיפול מסור, ולא צריך להסיח את דעתו לעניינים אחרים, שיש לו עוד תרדות אחרות שצריך לטפל בהם, כי צריך אדם להרגיש כאילו ריבונו של עולם מטפל בו טיפול כאילו רק הוא נמצא, בן יחיד. וכך הקדוש ברוך הוא עושה עם כל אחד, והוא יכול לעשות את זה עם כל אחד ואחד, וכל אחד כאילו ריבונו שלו מטפל רק בו. אלוקי, נשמה שנתת בי. עכשיו הקדוש ברוך הוא בבוקר נתן בי נשמה חדשה. תודה רבה אלוקי, נשמה שנתת בי תאוריי. אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת, אתה משמרה בקרבי. אלוקי, נצור לשוני מרע, כמשלי. בקשה אישית. וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כאילו הקדוש ברוך הוא, כן, אתה יעקב, אתה אני רוצה להוציא ממצרים. מוישה, וכן הלאה, כל אחד ואחד. וכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו כאילו הוציא אותו ממצרים. אלא הדור שיצא ממצרים היה עליו אחריות גדולה מאוד. הוא צריך לפרסם את הדבר הזה, שיצאו ממצרים. והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה. צריך לספר, יוצאי מצרים מעליהם אחריות. מתברר שכל אחד בכל דור ודור צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולספר לבנים שלו אני יצאתי ממצרים. הגעת לבנך. בעבור זה עשה השם לי. מתחושה ברורה שאני מיוצא ממצרים. שכל הדורות כולם. מפני שההוצאה ממצרים היא הייתה אלוקית. היא נצחית, היא מעל הזמן. ולכן היא כוללת את כל הדורות כולם. וכל אחד ואחד כאילו הוא, כאילו הוא יצא ממצרים. הכלל כולו וכל אחד ואחד. לא רק כל אחד כפרט ואין כלל. יש כלל ויש פרט. כלל ישראל יצא ממצרים וכל אחד ואחד בכל דור ודור. זאת אומרת, אדם צריך לחיות את העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בי. אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים. כן? ונתן לנו את תורתו. ואפשר גם להתכוון אשר בחר בי. ונתן לי את תורתו. וזה בכל דור ודור. יש לנו בפרשה, בין הדבר הזה, גם על ארץ ישראל. והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. הוא נשבע לאבותיך ונתנה לך. כי יביאך השם אלוקיך אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. אומר המחילתא ומי הביא את זה רש"י. ונתנה לך תהיה בעיניך כאילו נתנה לך בו ביום. ואל תהי בעיניך כירושת אבות. כלומר, על ארץ ישראל צריך גם לראות את זה כאילו בכל יום ויום, הקדוש ברוך הוא מחדש את נתינתו לנו את ארץ ישראל. כמו שאמרו חכמים דרשו את זה על התורה, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאילו ריבונו שלך מצווה אותנו היום. אתה שומע מה שאני אומר לך היום? היום אני מצווה אותך לקרוא קריאת שמע, לשמור, ללמוד תורה, לעסוק במצוות. מצווה חדשה להיום. להקשיב, זו מצווה חדשה. הקדוש ברוך הוא מצווה היום. אז זה התחדשות. לא דבר כך היה אתמול, שלשום, מה חדש, כן? כל יום ריבונו שלם מחדש את הברית איתנו, ומצווה אותנו מחדש על לימוד התורה. אז כל יום גם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ ישראל. הוא נתנה לך. בכל יום יהיה בעיניך כחדשים. קיבלנו את ארץ ישראל אתמול, עכשיו קבלה חדשה. עוד פעם. ועוד פעם. ולמה? למה אנחנו אומרים זאת? כי הנתינה הזאת היא נתינה נצחית. היא מעל הזמן. ולכן היא כל הזמן ניתנת ועומדת. היא לא ניתנה פעם אחת. היא ניתנת ועומדת כל הזמן. כל הזמן הניתנה הזאת מתחדשת. זה נאמר על התורה, זה נאמר על ארץ ישראל, וזה נאמר על יציאת מצרים. חייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור כאילו יצא ממצרים. התחדשות התחושה של עכשיו הקדוש ברוך הוא בחר בנו והוציאנו ממצרים. עכשיו הוא נתן לנו את התורה. אנחנו עומדים עכשיו לפני מעמד הר סיני מחדש. עכשיו הוא נתן לנו את ארץ ישראל. איזה שמחה. קיבלנו עכשיו את ארץ ישראל. זה לא היה אתמול. מה שקיבלנו אתמול זה לא היה שייך להיום. היום אנחנו עוד פעם מקבלים. לדעת שצריך להתחדש בעבודת השם. זה לא עבודה שגרתית, זה לא חיבור טבעי מגושם, אלא הקשר שלנו לריבונו של עולם הוא קשר על הזמן. הוא קשר שכל הזמן מתחדש. כל הזמן ריבונו של עולם משפיע עלינו שפע. כל הזמן הוא מחיה אותנו. נשמה שנתת בי תאוריי, נשימה שנתת ביתה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מנשים אותנו. מכונת החמצן תפסיק, זה לא, אין חיים. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה מראשית. כל העולם כולו מתחדש ומתקיים על ידי ריבונו של עולם כל הזמן. אז כל שעה יש לה ערך בפני עצמו, כל יום ערך בפני עצמו. אדם היום עוסק בתורה, ערך עצום. מחר דבר חדש, התחדשות חדשה. כך חיים בארץ ישראל. עוד יום, עוד יום, כל יום, זה איזה מתנה שמתחדשת, מתנה חדשה. נעמוד על עוד נקודה בפרשה. לא נעריך בה, הגם שהיה נקודה רחבה. עסקנו פעם מחלוקת רש"י ותוספות בדין ביעור חמץ. רש"י אומר שביעור חמץ, או תשביתו שאור מבתיכם, זה בלב. זאת אומרת, אם אדם מבטל את החמץ בלב, זה מה שאמרה תורה, תשביתו שאור מבתיכם. השבתה בלב. תוספות אומר שהשבתה היא בפועל, לא בלב. צריך לבאר את החמץ שלא יהיה חמץ במציאות. אם אדם יבטל את החמץ, זה לא עובד. אם אדם יפקיר זה משהו אחר. אם אדם ערב פסח יפקיר חמץ והפקר זה יוצא מרשותו. אבל אם אדם מבטל חמץ, הוא לא מוציא את זה מרשותו. הוא אומר שזה לא מעניין אותו. זה שווה נא בעיניו כאפרדי ערה, פחות מאפרדי ערה. זה כלום שבכלום. וכך הוא חושב, באמת. אחרת זה כמובן, הוא לא מבטל. אם הוא אומר ולא חושב. אבל אם הוא מבטל בלב ובפה, ואומר, כמו שהוא חושב בלב, אז הוויסקי הזה לא שווה כלום, לא מעניין אותי כלום. הוא כמו אפרדי ערה, כמו לכלוך לו. וככה אני מתייחס אליו. וכן כל החמץ שברשותו, אדם מבטל את זה. לא. לא רוצה אותו, לא מתעניין בו. לא מוציא אותו מרשותו. מבטל אותו מערכו. זה ביטול חמץ. חכמים חששו שאדם לא יבטל בלב שלם, אז הם התקינו בדיקת חמץ וביור חמץ. אבל מדאורייתא, יכול אדם לבטל בלב באופן אמיתי. לא שאחר כך הוא יבוא לקחת את זה אחרי פסח או משהו כזה. הוא מבטל את זה באופן אמיתי. אז הוא כבר לא עובר באיסור, לא ייראה ולא יימצא. ותוספות אומר שביטול לא מהני. צריך לבאר. ואנחנו המשכנו את הרעיון הזה, שהרי חז"ל אמרו לנו שחמץ, זה מסמל גם את יצר הרע, השאור שבעיסה, החמץ תופח, וכמו היצר הרע שהוא מתנפח וסוחב את האדם לכל מיני מקומות לא טובים. ואיך לטפל ביצר הרע? שני דרכים. מחלוקת רש"י ותוספות. תוספות אומר, צריך לסלק אותו מן העולם. מה זאת אומרת לסלק מן העולם? כל היצר הרע הוא בא בלבושים שונים, כן? הוא מתלבש בכל מיני דרכים. הוא יכול להופיע בספרים, יכול בתמונות, יכול בטלוויזיה, יכול באינטרנט, ובכל מיני דרכים מופיע יצר הרע. צריך לבאר אותו מן העולם. לבאר את המציאות הזאת. למה? כי אי אפשר לסמוך על הלב. צריך שאדם לא יבוא לידי ניסיון. אז כל ההתלבשויות של יצר הרע בעולם, צריך לסלק אותם מן העולם, לבאר אותם באש. לפי חכמים בכל דבר. לפי רבי יהודה בשרוף באש. רשי אומר, צריך לבטל בלב. רשי כאילו מסתפק במועט, לא צריך לבאר מן העולם, צריך לבטל בלב. אבל איך שתמצא לומר, דווקא רשי אומר דברים יותר עמוקים. כי לפי תוספות, אם אדם אין לו חמץ בפסח, הוא שרף את כל החמץ ערב פסח, רק נכנס פסח, הוא אומר, מתי אני אוכל לשתות ויסקי? מתי אפשר יהיה קצת לאכול איזה חמץ, איזה פיצה, איזה פיטה, משהו שמתגעגע אליו כל שבעת ימי הפסח, מתי יאכל חמץ? זה הרהורים רעים, כן? הוא מערער בלאכול דבר אסור. רש"י אומר, לכן, שלא מספיק לבאר את החמץ מן העולם, צריך לבאר אותו מן הלב, שלא ירצה חמץ, שזה לא יעניין אותו. בפסח לא רוצה חמץ, לא אוהב חמץ, חמץ זה דבר לא, ולא מתאים עם הימים האלה. בימים האלה הוא ממש מאוס, אחר כך הוא טעים מאוד, אבל בימים האלה, ימי פסח, ימים שיצאנו ממצרים, ימים הגדולים האלה, לא יכול לראות חמץ. זה ממש יותר גרוע מהפרדה. זה רש"י דורש. השבתה בלב. תשביתו שאור מבתיכם. זה מילה חדשה. הביטוי השבתה, פירושו שעבר, השבתה בלב. שלא יהיה הלב נמשך אחרי זה. וכן ביצר הרע. לא מספיק לבטל שיקחו את אדם את כל המכשירים, את כל הדברים, והלב נמשך מתי אני אוכל לראות את הדברים, מתי אני אוכל, חבל שאסור לכל הדברים האלה, אם היה מותר, והלב נמשך. הלב צריך לבטל את כל הדברים השליליים, ולא לרצות אותם, למאוס בהם, כי זה נגד רצונו של ריבונו של עולם. מה שאסור, זה מאוס. לא מאוס מבחינה חומרית. חזיר זה דבר שאולי טעים, אבל הוא מאוס מפני שאסור על פי התורה. מה שהקדוש ברוך הוא אומר שלא לכון, איך זה מאוס עליי? מפני רצונו האלוקי של הקדוש ברוך הוא. לא מפני המציאות בפועל. במציאות בפועל אני לא יודע. אולי זה טעים, אולי זה לא טעים. יש עוד דברים שמושכים את הלב ומגרים את הלב, שאולי זה נחמד באופן פיזי, באופן מגושם. אבל ריבונו של עולם מסר את זה, אז זה נגד רצונו של ריבונו של עולם. זה מאוס, זה בלתי, זה דחוי. הלב דוחה את זה, כי אני כל כך אוהב את השם. ואני לא יכול בכלל לחשוב על לעלות על הדעת, לעשות דברים שהם לא לרצונו של ריבונו של עולם. תשביתו שאור מבתיכם. צריך להשבית את כל הערעורים הרעים. את כל הדברים האלה שבניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הלב צריך להיות מלא באהבה אל השם. ואל טובו, ואל מצוותיו, ואל רצונותיו. ומואס בכל משהו ההפך מרצונו של ריבונו של עולם. להלכה למעשה, גם רש"י מודה שתקנו חכמים לבדוק חמץ ולבאר אותו. אי אפשר לסמוך על הלב. אבל המטרה הסופית היא תשביתו שאור מבתיכם. גם זה. כלומר שהלב ימאס בזה. בפועל צריך לעשות כל הדברים שלא יבוא אדם לידי איסור, חס וחלילה. אבל זה לא מספיק. צריך לשאוף לא לרצות את האיסורים. צריך לשאוף לרצות רק את רצונו של הקדוש ברוך הוא. להיות מאוהב בקדוש ברוך הוא. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ממש שהלב יהיה גדוש באהבה. אוהב את השם. ורוצה לעשות את רצונו. ומתגעגע. וקם בבוקר ורץ לעבודת השם. רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, למחרת החג, 7 ימים, לא הניח תפילין, לא יכול לישון בלילה, מתי יבוא הבוקר שאני אוכל כבר להניח תפילין? היה כל כך צמל למצווה שלא הזדמנה לו במשך כל השבוע. אמנם שהוא עושה מצוות אחרות, אבל הוא אוהב את כל המצוות. וכל מצווה שמתחדשת, הוא כל כך מתגעגע אליה. להתלבש בלבוש של התפילין, על היד, על הראש, לקבל על מלכות שמיים, התפילין, זה דבר כל כך מרומם. איך אפשר לחכות כל כך הרבה שעות עד שהלילה עובר? זה קשה לחכות לשקידת התורה, לסדר, לכל עבודת השם. זה עניין של פיתוח. עובדים על זה, זה מתפתח. חוזרים על זה עוד פעם, משננים על אהבת התורה, אהבת התורה הולכת ומתגברת בלב. ואדם נעשה צמא לדבר השם. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע לדבר השם. פשוט מרגישים צמאון. צמאון, לשתות, לרוות את הנפש, לרוות את הנשמה, שתהיה מתמלאת באור השם, בדבר השם. אנחנו פרשת בו, פרשת יציאת מצרים, כאמור, יש כאן התחדשות חדשה של זיכרון חדש, של הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז אנחנו אם כן מעמיקים בדבר הזה ומתחדשים התחדשות חדשה ומתעלים ממדרגה למדרגה. ובזה מכינים את עצמנו עם כלים חדשים ועם כוחות חדשים לקבל את האור הגדול שאנחנו מצפים לו.